עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
103 FM. שלום, אני רוני בר-און ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב ליושב ראש הכנסת מיקי לוי. היום במליאת הכנסת, בעודו יושב על כס היושב ראש ומנהל את הישיבה, הכריעו אותו העייפות והמאומה הבלתי נסבלת במליאה. בניסיון לגיטימי לחטוף הצבעה על חוק הדיינים, קרא הקואליציה להצבעה דחופה, ויתרה על ההצבעה השמית, והח"כים עשו שימוש במכונות ההצבעה האלקטרונית. בהצבעה נרשם שוויון, והחוק נפל. או אז התברר ליושב ראש הכנסת כי הוא עצמו טעה בלחיצה על כפתור ההצבעה, ובקולו שלו בעצם הפיל את הצעת הקואליציה וגרם לחוק ליפול. יור הכנסת הודיע מיד, כמקובל במקרים כאלה, כי טעה בהצבעתו וכי הוא מבקש לתקנה. ואז נפתחו שערי הגיהנום. האופוזיציה שיקורת הניצחון הסתערה על דוכן היושב ראש, לא יקום ולא יהיה, אסור לשנות הצבעה. הבל הבלים. תקנון הכנסת קובע כי חבר כנסת שהשתתף בהצבעה אלקטרונית ושביקש לשנות את הצבעתו בשל טעות, יודיע על כך מיד. יו"ר הישיבה ישקול את הבקשה ויודיע מיד על החלטתו אם לשנות את ההצבעה. היושב ראש שלנו ביקש לקבל חוות דעת משפטית בסוגיה, ואחר כך, ומבלי לחכות לחוות הדעת, הודיע באבירות כי החוק נפל ונעל את הדיון במליאה. מיקי לוי מותש מיום ועוד לילה ועוד חלק מיום של הצבעות ושל דיונים, נפל כאמור קורבן לעייפותו, אבל גם לכישלון המצליף של הקואליציה שלא קרה בכל כיצד מצביעים. הוא טעה בתום לב, טעות, מי מאיתנו לא טועה. במקרים רבים מספור, טעויות מעין אלה תוקנו לאלתר. אבל לוי בהגינותו חש כי נוכח העובדה שהוא בעצם מבקש את התיקון, ושהוא גם בעל הסמכות היחיד לבחון את הבקשה, יהיה זה לא ראוי, הגם שחוקי לחלוטין, להחליט בעניינו שלו. הוא פשוט ויתר. הקואליציה הפסידה, אנחנו הרווחנו. קיבלנו יושב ראש הנוהג בממלכתיות וראוי לשבח.
דד, ואני היום השוטר הרע. שרת החינוך דורשת לפטר את ראש שירותי בריאות הציבור. ביטון ששה היא אמנם דוקטור, אבל דוקטור לחינוך, לא לרפואה. ודוקטור שרון אלרועי פרייס לא באה לטוב בעיניים עוד מהתקופה שביטון ששה עמדה בראש ועדת הקורונה, ורצתה בהפקרות פופוליסטית לפתוח הכל כשעוד אפשר היה לרסן את המגיפה. אלרועי פרייס העמידה אותה במקום, הציגה אותה ככלי ריק, ולאחת כמו הדוקטור לחינוך זה משהו שאסור לעשות. איך תעמוד במקומה כשהיא עפה על עצמה? איך תעסוק עכשיו בענייני משרד החינוך כשהרופאה שהעיזה להוכיח שאינה יודעת על מה היא מדברת עוד חיה? ביטון ששה דרשה ממשרד הבריאות עוד ועוד נתונים שיוכיחו את הצורך לסגור למשל מכוני כושר. אבל לא היו נתונים כאלה, רק השכל הישר טבע זאת. משהו שאין כנראה לשרת החינוך. נגלה לה משהו? אין גם שום עבודות מדעיות על שיעורי התמותה בקפיצה מהמגדל המשולש באזריאלי, ובכל זאת לא מומלץ. אז עכשיו היא רוצה לסגור את החשבון הישן ההוא ודורשת מבנט לפטר אותה, כי היא קובעת שהמגפה מתפתחת ובתי הספר עלולים להיות המוקד. המדיניות של הממשלה, אומרת ביטון ששה, היא ממש הפוכה, למנוע סגרים, והיא מצפה שהדרג המקצועי יתקרנף ויספק לממשלה נתונים שיתמכו בעמדתו. רוצים ללכת נגד ההמלצה המקצועית? 100%. רק תזכרו שאתם תהיו אחראים. אוי ואבוי לנו ביום שמומחי בריאות הציבור ישנו את ההמלצות כדי להקל על החלטות מופקרות של הממשלה. תפוטר ששה ביטון לאלתר. שלום רוני, מה שלומך?
אלן, אפשר לתת לה, זאת אומרת, לאלתר אתה מתכוון, כל עוד אנחנו משדרים, בשש היא לא יכולה להיות יותר שרת החינוך. תגיד לי רגע, יש לי שאלה אליך, אמרת משהו בקשר לנתוני ההתאבדות מהקפיצה, מהמגדל המשולש באזריאלי. יש נתונים בקשר להתאבדות בקפיצה ממגדל האגו של ששה ביטון? לרצפה?
השכל הישר נותן שזה התרסקות.
מה יותר מסוכן, שר בריאות כמו או שר חינוך כמו?
שר חינוך, התוצאות יהיו בטווח הרבה יותר ארוך.
כן.
שר בריאות...
טוב,
טוב.
עזוב את הצודק.
אז ככה, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, אומרים לנו.
כן.
העורך והמפיק שלנו, רבי אבדר, אחרי על השידור, אילי קונפלד. יש לנו תוצאות של משאל הטוויטר מאתמול. שאלנו, מי צודק בוויכוח על הגרעין האיראני? ו-2,329 איש תרחו לענות על השאלה החשובה הזאת. 24% אמרו, ביבי הציל אותנו, בנט מקשקש. 52% חשבו שבנט צודק, שביבי רק נעם ודיבר. 12% אמרו, הכל דיבורים, מתי תוקפים, ואני חמינאי סקרן, גם על כך סברו 12% שזו התשובה הנכונה. אנחנו בוא נתחיל לעבוד.
כן, כן.
ערב טוב לאברום בורג, לשעבר יושב ראש הכנסת.
שלום איתי, שלום חברים.
ויור ההסתדרות, הסוכנות היהודית, נכון? אז ההסתדרות, מה זה שם? העם היהודי, נו.
לא יכולים
לי להגיד לכם, אבל היחיד שאחראי פה על הספדים של אנשים חיים זה אני.
זה נכון.
נכון, אנחנו זוכרים.
מה אתם, אברוני, אתה גוזל לי פת מבין?
אני שמעתי שיש מריבה גדולה בין נשות הנכבדים שיקברו בחלקת גדולי האומה, מי קבר פעמיים, בין אברהם בורג לבין אברהם בורג.
לא נעים לי להגיד לכם, אבל יש לי איזה משהו מאוד נורא להגיד. רוני, אני חייב לך סיפור, בסדר?
בטח.
בפרטי.
לא, לא, אל תפריע, אריה, אל תפריע. סיפורים, טוב, בפרטי, בפרטי. טוב, אריה קוס.
תשמע, רוני פתח את דבריו ועשה משברך ליושב ראש הכנסת, שלא שינה את תוצאות ההצבעה, למרות שלכאורה יכול היה. של עצמו, כן. כי הוא טעה. הוא הודיע שהוא טעה, אבל לכאורה יכול היה לקבל את הטעות ולשנות את תוצאות ההסברה.
יחמיר עם עצמו.
אתה חושב שרוני צודק? נדמה לי שאם אני זוכר נכון, יושב ראש הכנסת היה נוהג לומר, רשמתי את הודעתך ואינני משנה את תוצאות
ההסברה. חלק מהמקרים, אם היא הייתה קובעת, זה היה ג'סטה.
נו, פה זה קובע.
בסדר,
אני אגיד לכם, כן. קודם כל יש לי הרגשה שהנושא הזה הוא קצת תסמונת בולסנרו.
כן.
זאת אומרת, 10 ימי שיהוקים. זה לא דבר אמיתי.
לא יחזיק 10 ימים.
זה לא דבר אמיתי, וזה מצחיק אותי שאנחנו פותחים עם זה את התוכנית, למרות שאני תמיד שמח לפגוש בשניכם ביחד ולחוד.
כן.
במה דברים אמורים? התקנון של הכנסת הוא מאוד מאוד ברור. אחרי הצבעה אלקטרונית עם חבר כנסת, ודאי יושב ראש כנסת הוא חבר כנסת, שיש לו טענות לגבי הצבעה, לא נקלטה, מבקש לשנות את הצבעתו, אם הוא מודיע מיד, ומיד זה דבר די ברור, יושב ראש הישיבה ישקול את הבקשה ויודיע על הבקשה וכו' וכו'. אם מיקי לוי, יושב ראש הכנסת, החליט שמשהו כאן לא בסדר, הוא היה צריך להגיד, אני לא שמעתי מה הוא אמר, אבל על פי סעיף 37, א' וב',
כן.
אלה התוצאות, אבל לפי סעיף ב' אני טעיתי, אני רוצה לשנות את ההצבעה, אבל כדי שלא תגידו שאני חוטף הצבעה וכו' וכו', אני מעביר את הדברים להכרעת היועץ המשפטי. זה הדבר הכי פשוט לעשות.
זה מה שהוא עשה, ובזה זה נגמר, כי היועץ המשפטי אמר.
אם הוא אמר את זה, שלום, כן. עשה טוב וכו'. אם הוא היה יריב לוין, אז הוא היה על המקום אומר, זה סעיף 37 ב', אנחנו חוזרים על ההצבעה השנית, ובזה זה היה נגמר.
כמו שהיה דרך אגב לפני שנה בדיוק, שהוא ביטל איזה
נכון.
הצבעה שנגמרה לרעת הממשלה באיזה
כן,
עניין.
אבל אז
נכון. כן, אבל לא נתקדם
לא
בעניין
הוא,
הזה.
לא הוא, מנסור הבאס היה.
זה, אני אישו כן. חבר'ה, זה שטויות.
לא, אבל יריב לוין עלה לדוכן וביטל את נכון. ההחלטה
עכשיו,
של מנסור.
נכון, צדקת, בזה נגמר הטיפול בשטויות. אבל תגיד לי, זה יכול להימשך הרבה זמן הכנסת מצב כזה? גם פיליבסטר אינסופי, וגם על הקסקס, הצבעה.
כשאני הייתי יו"ר ועדת הכנסת, ועברו מרכז את עבודת האופוזיציה, בחוק ההסדרים הגדול של ביבי ב-2003, הוא הביא, אתה זוכר את ההסתייגויות, כוסברה ו...
בלי סוף.
10,000 הסתייגויות. 10,000.
קודם כל, בוא נתחיל במקומות טובים. רוני, אריה, לצערנו, רוני גם היה שר, אז הוא עזב את שורותינו, אבל אנחנו יודעים שפרלמנט זה עבודה שלמה, ואנחנו יכולים להגיד דבר אחד מובהק, הפרלמנט חזר לעבוד, יש משהו פרלמנטרי, יש סימני חיים בגופה.
כן,
זה נכון, אחד.
אני מסכים עם ההבחנה, זה מזיז יד.
כן, משהו, יכול להיות זה התולעים, אני לא בטוח, אבל נראה.
גם אני לא,
אוקיי,
ימים יגידו.
רופא אריה, אבל הפרלמנט חזר לחיים, לגיטימי שהאופוזיציה נותנת פייט, גם כאשר חלקו טיפה ללא יציב מבחינה אינטלקטואלית, זה פייט נהדר, אני חושב שהקואליציה יש לה בסוף, ברגע הזה, מבחן וחצי. המבחן זה התקציב, החצי מבחן זה איך מכילים את מנסור עבאס.
מה אתה מציע להם? איך להכיל את מנסור עבאס? גם יש לך דעות מעניינות בנושאים האלה של המפגש שלנו עם המגזר הלא יהודי.
הברית של מנסור עבאס היא לא ברית עם מרץ ועם מפלגת העבודה, משום שהברית שלו היא ברית של שמרנים שמרנים. היא לא ברית של, של פרוגרסיבים. ולכן האגף השמרני יותר בממשלה, אני חושב בראשם גדעון סער לפני כל אחד אחר, צריכים לקחת אותו בתור פרויקט. אין הצבעה שלא סוגרים איתו מראש את הפינות. אין הפתעות יותר. הוא רוצה לקיים מסע ומתן על כל הצבעה, אין שום בעיה, גם מקיימים מסע ומתן על כל הצבעה שהוא רוצה. יש לפעמים סיטואציות קואליציוניות שיש חברי כנסת בודדים שמשגעים את השכל. תן לכם דוגמה, חבר הכנסת דוד אמסלם על הנושא האתיופי לפני שתי כנסות, שלוש כנסות, אני קורא
לזה. יהיה להפיל את ביבי.
כן, הוא, נאמן הנאמנים, אמר לא עובר תקציב, לא זה, לא זה, לא זה, עד שלא פותרים את הבעיה. צריך למנות לו שומר אישי, ואז כל הממשלה צריכה לשחק אזורית, וגדעון סער צריך לשמור אישית על מנסור עבאס.
טוב.
אפוטרופוס, אנחנו... אפוטרופוס.
לא, 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 לא. רוני, מי כמונו יודע, רוני,
אתה הייתה... שילבש את החליפה של האיומים או שיבוא ככה?
רגע, תקשיבו, רוני, אתה היית, היית בליכוד ואני הייתי בעבודה והיינו יריבים, נכון. ומי היה הפרטנר הכי טוב שלך בשכונה?
אתה.
למה?
כי ידענו לדבר.
נכון. כי שניכם שמאלנים, מה אתה מספר
נכון,
לי?
נכון, בדיוק.
כי שתינו חברים של יגאל עמדי, מה זה חשוב, למה? אוקיי, כן. משום שהבנו שכדי לעבוד, נכון. כשאני רוצה להשיג את מה שאני רוצה, נכון. ורוני את מה שהוא רוצה, צריכים לעבוד יחד.
נכון.
ולכן יש לפעמים ציוות. ואני חושב שהציוות האיכותי ביותר למנסור עבאס, אגב, יועיל לשניהם בהרבה מאוד מקומות. זה גדעון ומנסור.
כן. אנחנו נדבר עם גדעון ונחזור אליך אחר כך עם תשובה. תודה רבה, אברום בורג.
להתראות, אברום, ביי, שבת שלום, שבת שלום. ביי.
ושלום וערב טוב לחבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי.
אהלן.
שלום, ערב טוב.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
תגיד לפני הכל, הבריאות בסדר?
יותר טוב כמובן.
מה קרה? מה עשית?
תשמע, הוא היה במצב הכי גרוע שיכול להיות. רופא שמגיע לטיפול בבית חולים.
אז זהו, שאלת אותו אם הבריאות בסדר, חשבתי שאתה שואל אותו כרופא, עכשיו אני אמין שאתה שואל אותו כחולה. מה היה, אחמד?
אבנים בדרכי השתן, אבנים בכליות, זה מצב לא נעים.
לא נעים, לא נעים.
כאבי תופת. ונותחתי בית חולים הדסה עין כרם, פרופסור דוב דבני.
נהדר.
המוכשר והנהדר, והצוות הנפלא של אורולוגית, עכשיו יותר טוב.
בריאות טובה. תגיד, למה אתה כועס? למה אתה כועס על... זה איך קוראים אותו?
מנסור עבאס.
מנסור עבאס. אתה זוכר מה שמעון פרס אמר, שאם אי אפשר לשנות את העבר, אם אי אפשר לצפות את העתיד, בוא נשנה את העבר. אתה רוצה לחקור מה היה בעבר, והוא אומר אני רוצה את העתיד, מה מעניין אותי העבר, תביאו כסף, נפתור את הבעיה. למה אתה כועס עליו? למה?
אני לא מאמין שאתה אומר את זה, אבל הכלי של ועדת חקירה פרלמנטרית הוא אחד הכלים החשובים ביותר, שניכם יודעים זאת.
נכון.
כל סיעה רוצה שיהיה לה הצלחה בהצבעה על הכלי הזה, כי אתה מזמן עדים, אתה מגיש המלצות וכדומה. תראה מה אנחנו ביקשנו. לפני חודש הודיע קצין בכיר במשטרת ישראל למשה נוסבאום שרוב מנהיגי ארגוני הפשיעה הערבים בישראל הם פייעני שב"כ. אני חושב שזה משהו סנסציוני שהערבים אומרים אותו ברחוב מזה שנים, אוקיי? ואומרים זו הסיבה שלמה לא מטפלים בחלק מהם.
הבנתי.
והמשטרה אומרת אין לנו כלים לטפל בהם, אנחנו מנועים. הנקודה השנייה, אנחנו מאוד רוצים לנצל את המצב החדש, האיזון, המעניין, המרתק בכנסת בין קואליציה לאופוזיציה, ולהעביר דברים כאלה, ולשים את הנושא החשוב ביותר לאזרח הערבי על השולחן של כנסת ישראל. מה רע בזה?
אני לא אמרתי שזה רע, אבל...
רע בזה שהוא בקואליציה, והוא יפיל אוטומטית כל מה שאתה מבקש בנו.
כן, אבל הוא יביא כסף לפתור כרגע את המצב, ושום ועדת חקירה פרלמנטרית לא תשמע מעט מאף איש שבק או מאף קצין משטרה שהסייענים שלהם זה ראשי כנופיות הפשע הערביות. אתה יודע את זה בעצמך, אחמד. אתה יודע את זה.
ואתה יודע שכשאני הקמתי את ועדת החקירה הפרלמנטרית לקליטת ערבים בשירות הציבורי, היה לנו שיעור העובדים הערבים 4%
זה נכון. אבל אז קיבלת שיתוף פעולה, לפחות אצלי, גם במשרד הפנים, גם במשרד האוצר, קיבלת שיתוף פעולה, כי זה היה ערך חשוב מאוד.
וגם מראש הממשלה אולמרט.
נכון.
ואז כל בכירי מדינת ישראל הגיעו לוועדה. כל יחידת סמך הגיעה ונתנה מספרים. ואז פתאום הנושא הוצף וקיבל יחס אחר וטיפול אחר.
כן, אבל
עכשיו, נגיד שרעם יושבת עם בנט, עם ליברמן ועם עומר ברלב, ומדברים וצריך להקצות כסף. מה זה רעם? בנוסף לישיבות האלה, יש ועדת חקירה
פרלמנטרית. אבל חבר הכנסת טיבי, אתה יודע
מה שאמר פרופסור אלדד, נכון? שזה אנחנו מציעים, המשותפת.
כן, אבל אני קורא שיש זעם אצלכם, ואני יודע איך נראה זעם במגזר. זה לא זעם מה שאתה מדבר עכשיו.
עכשיו, הזעם והכעס הוא לא רק על רעם. לפחות רעם הם מתחרים של המשותפת. אוקיי? מרץ, שכל החיים שלהם, כל החיים שלהם, דיברו על זכויות אדם.
הם שמאלנים, אתה לא יכול לסמוך עליהם.
על הציבור הערבי, תקשיב, על הציבור הערבי, על הפשיעה, בקמפיין, הוציאו פוסטרים.
בוא'נה, אחמד, אני רוצה להגיד לך, קיבלת היום את המחמאה הכי גדולה בעולם. אתה מכיר את ישראל בחר, נכון? ישראל בחר, היועץ האסטרטגי של ראשי ממשלות. זה הכותרת מהרעיון שלו, התארך היום ברעיון באולפן כיכר, הסביר שאחמד טיבי, אני מצטט, במרכאות, יקבע את גורל ממשלת בנט לפיד. הרשימה הערבית המשותפת היא זו שתקבע את גורל ממשלת בנט לפיד. הממשלה צריכה את העורף שלהם. אז למה אתה קשה עורף? מה אתה כועס עליהם? קיבלת מחמאה. כל חייך חלמת לקבוע את הגורל של ממשלות ישראל.
תקשיב, אין ספק שהפוזיציה של הרשימה המשותפת לאחרונה, היא חסרת תקדים. לא היינו במצב הזה.
נכון.
אנחנו לא רוצים להיות חלק מהקואליציה כדי לא לצאת באחריות הקולקטיבית. למשל, כדי לא יירשם בהיסטוריה.
כן, אבל הציבור הערבי סלח לך, הציבור הערבי סלח לך אי פעם אם תציל את הממשלה הזאת?
תקשיב טוב מה שאני הולך להגיד. אני לא רוצה להירשם בהיסטוריה, כי מי שהצביע בעד חוק ריסוק משפחות פלסטינים, קרי חוק האזרחות, כפי שרעם ומרץ עשו. נורא והיום, כתם. או להצביע נגד ועדת חקירה פרלמנטרית על הפשיעה בחברה הערבית. אבל אני מודה שעל כל חוק חשוב באים איתנו בדברים.
זה גם ואז לא, אתה שם תג לא מחיר. חדש,
גם אני
תג
באתי
מחיר, זה תמיד היה.
זה לא חדש, גם אני באתי איתך בדברים.
נכון.
תסביר להם רוני, ושניכם הייתם ח"כים לשעבר, ואתה היית שר. זה לא חדש.
נכון.
בכנסת, גם אופוזיציה, גם קואליציה, מדברים, מסדרים את המספרים, מי בעד, מי נגד, מי נמנע, גם בוועדות, גם במליאה. עכשיו, הפוזיציה החדשה, במיוחד כאשר לממשלה יש 61, לפעמים 60, מעלה את הסטטוס של הרשימה המשותפת.
טוב.
והרשימה המשותפת חשוב לציבור הערבי וציבור בוחריה.
דוקטור טיבי, לדעת הרופא, פרופסור אלדד, הרגזנו לך יותר מדי, לך לנוח. ואנחנו מוכלים לך בריאות טובה ואריכות ימים ושנים, בלי אבנים ובלי בעיות.
תודה רבה. ואני מאחל לכם שלא יהיה לכם מה שהיה לי השבוע.
תודה. חג שמח, עוד מעט חג שמח אצלכם.
תודה רבה.
חג שמח, כל טוב.
שלום וערב טוב לרביב דרוקר, חדשות 13.
אהלן אריה, אהלן רוני, מה העניינים?
סוף סוף בסדר, מישהו שאפשר לצחוק איתו קצת, כולם אנחנו רציניים פה היום.
כן, תשמע, אנחנו רצינו לדבר איתך בעיקר על פאינה קירשנבאום וישראל ביתנו, אבל לפני כן מבט על הכנסת, קואליציה, אופוזיציה, זה יכול להמשיך למשך ככה או שזה הולך להתפרק?
לא, אני מאוד מסכים מה שאברום אמר לכם. בסוף יש חוק תקציב, כל השאר זה מבוכות, זה לא נעים, זה מיקי לוי טעה, הוא התעייף, הוא נרדם, הוא כואב לו, בסוף זה מה שחשוב להם, וזה מה שיקבע את הכל.
אבל בתקציב צריך מריבה פנימית קשה בתוך הקואליציה, שלא עניינה לא להטאבים, או ועדות חקירה בענייני הפשיעה בעולם הערבי. שם צריך שמישהו יגיד, אני לא מצביע, כי לא נתנו לי מספיק למשרד שלי, או לא נתנו לי מספיק לציבור שלי. אתה רואה מצב כזה?
לא. אני רואה רק, הם צריכים לסמן רק את סעיד אלחרומי כזה.
כן.
ומישהו כזה, שאם יערסו לו בדיוק בתים במשדר הבדואי בדרום, אז יצאו להם בעיות, ואז הם יצטרכו באמת את טיבי, את אוטה, שיגבו אותם.
וכסף...
הם מנסים לתת ביס גדול יחסית לכך שהם רוב כך מסומת. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על ממשלת שיתוק וכיפאון, שלא תנסה לעשות כלום. חוץ מלשרוד, מקסימום להחזיר אחורה כמה מהדברים שנתניהו עשה. הם מנסים לעשות לגליזציה שלא עשו פה 73 שנה, הם מנסים לשנות חוק דיינים, ולעשות עוד כל מיני רפורמות. אני לא אומר שאני מתנגד או תומך, זה לא קשור, פשוט הם אמביציוזים. אפשר להבין את זה, הם
שיתון
חדש, הם באים אחרי שנים של משהו אחר. אבל כשיש לך קואליציה כל כך חופפת, וצביקה האוזר מקבל אירוע מוחי, והוא ככה, אז אתה קשה לגייס את הרוב.
כן, זה רופף, אחד בבידוד ואחד ב...
כן, אבל תקציב זה נורא ורסטילי. אני הייתי שם, כל חבר כנס נהיה לך ממזר ליום אחד או ממזר ליומיים, והוא צריך לבית חולים פה, או לקופת חולים שם, או לגן ילדים שם. בתקציב הסתדרו. אם לא תהיה מלחמת עולם ערכית, לא תהיה בעיה עם התקציב, זו דעתי.
עכשיו, איך אתמול נגזרו 10 שנות מאסר על פאינה קירשנבאום, ואיך הגענו למצב שמפרשיית ישראל ביתנו, הגענו בעצם לפרשיית פאינה קירשנבאום, המפלגה וליברמן יוצאים חלק מהסיפור.
לא רק, יש שם עוד מהמפלגה,
כן, גודובסקי וכל מיני כאלה. כן, אבל נפלו בדרך בלי שהמפלגה טוב, כגוף נפגע.
אין לי ספק שרביב מבין את השאלה שלך, קדימה.
תראה, זה 7 שנים של פרשייה, וכמו שקרה קצת בתיק נתניהו, הבוחרים של ליברמן, לצערנו, גילמו את זה במחיר המניה. אני לא חושב שמישהו חושב על המפלגה הזאת, ועל תואר המידות והדברים טובים, ובכל דקה שתעיר אותי, אני אתן לך את הרשימה של אנשי המפלגה שהורשעו, וגם דרג ב' וג' נהנים מהכסף ומשרדי יחסי ציבור, וכל המעגלים שהיו מסביב. אבל הציבור הישראלי, בעיקר פלחים מסוימים מתוכו, אני לא אומר כולו, והפלח הזה של מצביעים רוסים, ברית המועצות לשעבר, כנראה מוכיח שזה לא מספיק מעניין אותו. זה לא מעניין אותו.
תשמע, אולי זה רוב הציבור. תראה, הציבור של מצביעי ש"ס לא התרגש מסיפורי דרי, והסיפור של נתניהו לא מפריע למצביעי הליכוד. ואתה רואה
ש... בוא אני אגיד לך, חיים רמון גורש במקלות ואבנים ממחנה המרכז שמאל על הסיפור עם הנשיקה. ואהוד אולמרט...
למה גורש? חיים רמון פרש מיוזמתו מהכנסת כי נמאס לו להיות חבר כנסת ולא להיות שר. חיים רמון חזר בתור משנה לראש הממשלה אולמרט בהדרת מלך. למה הוא גורש?
הוא חזר בזמן אמת, זה נכון, אבל אחרי זה הוא לא נבחר יותר, ולדעתי מאז...
מה זה לא נבחר? הוא נבחר לכנסת והוא פרש מיוזמתו?
לא.
טוב, עזוב את חיים רמון, נו, יאללה.
אוקיי, בוא נעזוב את זה. בכל מקרה, הוא אין לו סיכוי לחזור במחנה המרכז שמאל, ולאולמרט אין סיכוי להיבחר במחנה המרכז שמאל, וסך הכל, מחנה המרכז שמאל הוא הרבה הרבה פחות טולרנטי לסוג הדברים האלה. ובמחנה הימין, לא נעים להגיד, יש הרבה יותר סובלנות.
אתה הכנסת לי עכשיו את ליברמן לימין? באיזה רשות?
אוקיי, אז בוא נעזוב את ליברמן ונדבר על כל, על דרי.
תגיד, אבל...
רביב ביטן, שמתקבל בישיבה סיעת הליכוד, שכל החברים דופקים על השולחנות, כאילו הרגע הוא קיבל פרס נובל, וחוזר מסטוקהולם, ולא מחקירת משטרה בעזרה.
טוב, אבל רגע, רק שנייה, פאינה. אם אני זוכר אותה, ועדת כספים, אישה מדויקת, רצינית, אחראית, מדברת לעניין, מילה זה מילה. איך זה יכול להיות? תגיד, אני אמרתי שראיתי את זה, אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות?
אנחנו נפלנו מהכיסא בהתחלה, זאת האמת. ואם אתם זוכרים את תחילת הפרשה, כל הזמן היינו שואלים את מי שהיה יודע משהו, הפרשה רגע היא לקחה לכיס או למפלגה. למפלגה אנחנו מבינים, זה המפלגה, אנחנו לא נותנים לי את זה לגיטימציה, אבל אוקיי. לכיס, ובסוף שתבר, לקחה מלוך ופניים לכיס, זה מה שמראה לך, שלפעמים אנשים ממש מתעתיים בך, אתה יודע, זה
נכון.
אברהם הירסון זה היה בזמנו שנפלה לי הלסת, ופה נפלה לי הלסת.
ואתה מאמין שהיא צריכה לעשות את כל זה?
בהירסון תעתית לא נפלה הלסת.
לא.
ואתה מאמין שהיא עשתה את כל זה וליברמן לא ידע מכלום?
מה פתאום? אין לי ספק ש... אתה יודע, לא יכול להוכיח, אז אני אגיד את זה, השכל הישר שלי ולא הראיות. הבן אדם לא נותן, אתם מכירים התנהלותו בכנסת, לא מוגשת שאילתה של חבר ישראל ביתנו בלי שהוא יודע. אין שר שממנה מישהו סביבו בלי שליברמן או משתיל את הבן אדם או מאשר את הבן אדם. מה, האם אפשר לעלות על הדעת מציאות שבשנים מחולקים הכספים הקואליציונים של ישראל ביתנו?
רביב, תרשה לי לחלוק, זה מה שאתה חושב, אני לא יכול להתווכח עם הרציונל שבחשיבה שלך, אני מניח שלא הפסיקו להפוך אבן על אבן, לרבות הצעות מהצעות שכנראה ניתחו, אבל לא מאמין שאם היה לפרקליטות או למשטרה במשהו לאחז נגד ליברמן, היא הייתה אומרת לו, סל שלום, אנחנו מוותרים.
לא, לא, אם רמזתי לזה, אז ממש לא.
לא?
אין ראיות פתיק, אין עדות פתיק. יש כל מיני בהזנות.
אתה יודע.
כן, אמרו, זה ימצא חדה.
אתה
יודע. יש כלל, מי שנכווה ברותחי נזהר בצוננין, אחרי הלא כשהם אכלו עם המשפט של ה-13 שנה, ושהוא יצא להם ממנו פליינג קולורס, מכל מיני סיפורים שסיפרו, הם נזהרו. גם אתה היית נזהר, אם היית פרקליט מדינה או יועץ משפטי לממשלה.
מסכים איתך ב-100%. שאלת אותי אם אני מאמין שהוא לא ידע, לא מאמין. אין ראיות. זה כמו ששאלו אותי מיליון פעם, האם יש סיכוי שביבי לא ידע ששמרון או כל האנשים אחרים ידעו בצוללות? אני לא מאמין, אבל אין ראיות.
נכון. רביב דרוקר, חדשות 13, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה להתראות.
שלום וערב טוב לפרופסור איתמר גרוטו, עד לאחרונה משנה למנכ״ל משרד הבריאות.
שלום פרופסור.
שלום וערב טוב, אריה ורוני.
חזרת מלונדון?
חזרתי, כן, חזרתי בשלום.
טוב.
התחלואה עולה, האר יותר גבוה מאחד, עוד אין הרבה מאוד חולים קשים, וראש הממשלה ממליץ מסכות ופונה לרצונו הטוב של הציבור. זה יספיק?
תסתדרו.
לדעתי כן, אני חושב ש... רוב הציבור מחוסן, קודם כל, המשיכו להקפיד על מסכות במקומות הסגורים, וגם אותם מיליון שלא חוסנו, אולי בכל זאת יועילו בטובם להתחסן, אז אני חושב שזה הדרך הכי טובה.
ואנחנו רואים שגם המחוסנים נדבקים, ולפעמים גם ממש חולים.
יכול להיות שיעילות החיסון גם יורדת?
יעילות החיסון, כנגד זן, דלתא היא קצת פחותה בהדבקה, אבל לא פחותה במניעת מחלה קשה. אז כמו שאנחנו רואים, אז יכול להיות שיהיה באמת הרבה נדבקים, זה לא אומר שמהם יתפתחו... הפקטור של התרגום למספר המומתים, למספר הנדבקים, למספר החולים הקשים והנפטרים, גם הוא כנראה הרבה יותר קטן, לפחות כמה אנחנו רואים את זה בבריטניה. אז תהיה עלייה כנראה מסוימת גם בתחלואה הקשה, אבל זה לא יהיה...
כי זה מה, כי מספר החולים קשים הוא זה המאיים עלינו מבחינת קריסת המערכת הרפואית?
נכון, נכון. בסך הכל, בסופו של יום, זה הדבר שאנחנו צריכים להסתכל עליו. בסוף, מניעת תחלואה, אנחנו יכולים להשקיע הרבה במניעת תחלואה, אבל יש לזה הרבה מאוד נזקים אחרים, גם בבריאות וגם בחוץ למערכת הבריאות.
אני קורא היום שפייזר מתחיל ניסוי בשינוי שהוא עורך בחיסון שלו כדי להילחם יותר טוב בזן הדלתא. מתי זה צפוי?
קשה לי להעריך, אבל אני חושב שהשינוי, זאת אומרת, התהליך של השינוי ויצירת חיסון חדש הוא די מהיר. החיסונים האלה, זה יכול לקחת אפילו...
זה היתרון במסנג'ר ה-RNA.
נכון, אבל המעבר לייצור ושיווק והפצה המונית, לדעתי זה עוד חודשיים, שלושה לפחות.
זה צוואר הבקבוק, עד שזה יגיע למרפאות ויכנס לנו לזרוע.
נכון, אז אני לא רואה מצב שאנחנו נגיע בספטמבר עם חיסון... חיסון מותאם לחורף, אבל אני לא יודע אם צריך גם, אז כרגע זו שאלה, בינתיים נראה שהחיסון עושה את עבודה טובה נגד הזנים שישנם בעיקר במניעת תחלואה קשה, וזה מה שחשוב בעצם.
שיבא עורך ניסוי או בודק רמת נוגדנים בקרב אלה שהתחסנו, ומה שמעניין זה בעיקר אלה המבוגרים שהתחילו להתחסן לפני 6 חודשים.
נכון.
מתי אנחנו נדע אם... בגלל רמת הנוגדנים בדם צריך לתת מנה שלישית?
אז זהו, שבא שרמת הנוגדנים בדם זה לא מספיק נתון בשביל להחליט על מנה שלישית, כי יכולה להיות החסינות התאית, ואנחנו יודעים בהרבה מחלות זיהומיות אחרות שאין נוגדנים, והבן אדם נשאר עדיין מחוסן, כך ש... במקרה כזה זה לא יהיה מספיק להסתמך רק על מידע על ירידת הדעיכת רמת הנוגדנים, אלא צריך ממש לעשות ניסוי קליני או תצפיתי, ולנסות לראות באמת להבין כמה זמן באמת מחזיקה החסינות.
תגיד, פרופסור, אתה מכיר את דוקטור פרייס אלראי, ואתה מכיר את דוקטור שאשא ביטון, אחד דוקטור רפואה, אחד דוקטור חינוך. מה אתה אומר על זה שגברת דוקטור שאשא ביטון מהחינוך קרא לפטר את דוקטור פרייס אלראי מהבריאות?
טוב, א', אני לא יודע, לא ראיתי את הציטוט המקורי, אני לא יודע...
זה הציטוט, קוראת לפטר אותה כי היא מטרטרת את האוכלוסייה והיא מחמירה, כל הסצנות שהיה לכם גם בוועדת הקורונה איתה. ריאלתי תמם, אתה מכיר אותה, היית איתה בוועדת הקורונה לפני חצי שנה, 8 חודשים?
כן, אני מכיר אותה, ואני חושב שבסך הכל היא מציגה גישה ביטונית לצד השני, שזה גם אולי, זאת אומרת, בסוף תחת איזה איזון, אתה יודע, גם לפעמים שואלו אותי באיזה רעיון אחר, מדוע בעצם משרד הבריאות בא עם איזה הטעות, ואז מקטטים לאותם בישיבות הקבינט. אני חושב שיותר נכון היה לעבוד דרך גורמי המקצוע ולהגיע להסכמות והבנות שיושרו בפה אחד בקבינט, כי בסופו של יום צריך למצוא את האיזון הנכון.
בעיקר אתה מבין?
משרד הבריאות עם עמדה פשוחה מדי לפעמים, מתוך כוונה שיהיה מסע ומתן, ואז אחר כך יורידו חלק מהדרישות.
כן, אבל זה אמון הציבור הולך לעזאזל פה. אמון הציבור הולך פה לעזאזל. אם משרד הבריאות משתמש בשיטת האיזים, כמו שהאוצר עושה, אז הוא מאבד את אמון הציבור, ובריאות צריכה את אמון הציבור, כדי למלא את ההוראות.
ולכן אני גם כשהייתי במשרד הבריאות ניסיתי להוביל קו שגם נגיע להסכמות גם עם השרים אחרים גם והשרים אחרים שהם לפעמים דווקא היו הסכמות גדולות בין אנשי המקצוע ואז זה נפל כדרג הפוליטי מסיבות פוליטיות, לא סיבות מקצועיות.
ואם היית צריך לפטר את זאת או את זאת, את מי היית מפטר?
כן, אני לא מפטר אף אחד. לא נמצא במקום הזה.
טוב, תודה רבה פרופסור גרוטו, מאוד מודים לך, תודה רבה.
תודה רבה לכם, וסוף שבוע נעים.
בריאות, כמובן.
בריאות.
ושלום וערב טוב ליניב גרטי, מנכ״ל אינטל.
שלום.
שלום רוני, שלום
ארי. תשמע, אנחנו שומעים על משהו חדש לגמרי, שהייטק ומדעי המחשב, מחשב כבר היה איכשהו, אבל הייטק כמקצוע, נכנס כמקצוע חובה לתוכנית הלימודים של בתי הספר. אתם מעורבים, יש תביעות אצבעות שלכם בעניין הזה?
התביעות הצבאות מגיעות מתוך יוזמה שנקראת Top 15, שהיא יוזמה שהיום מאגדת כ-100 ארגונים.
יש לך איזה אקו, אנחנו שומעים אותך עם אקו, אם אתה מדבר, אז תדבר דרך...
אז אני מקווה שעכשיו טוב יותר.
עכשיו יותר טוב, כן. הרבה יותר טוב.
סליחה על כך.
תודה.
יש יוזמה שנקראת Top 15, שמאגדת כ-100 חברות, ארגונים, צהל שם ואחרים, היא מנוהלת על ידי ארגון שיתופים, והמטרה של היוזמה הזאת הייתה חתירה למצוינות. אנחנו מסתכלים על הציונים של מדינת ישראל, של התלמידים והתלמידות שלנו, במבחני פיזה. אפשר להגיד מבחנים טובים יותר או פחות, אבל הם מודדים מיומנויות. אנחנו, כאומת ההייטק, עם הספר וכו', נמצאים בעשירון הרביעי במבחנים הללו. והיוזמה הבאה ואומרת, בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעלות ולדחוף את מדינת ישראל לטופ 15. והיוזמה הזאת מצאה אוזן קשבת והשתלבה היטב עם הסתכלות של משרד החינוך ומשרד המדע והקניית מיומנויות. ואולי אני רגע ארחיק את השיחה גם ממיומנויות או מבחנים, אולי נסתכל על זה כשפות. היכולת להקנות לילדים וילדות לרכוש שפות, הראשונה היא שפה אנגלית שברור מה המשמעות שלה כשפה, אבל שפה שנייה שהיא שפת המתמטיקה, והשפה השלישית שהיא שפת המחשבים, העולם הדיגיטלי, שיכולה להיות ביכולות שהן בתכנות, אבל גם יכולות ברובוטיקה או באנימציה. והקניית היכולות הללו, בעצם לאחר 12 שנות לימוד, ואני חושב שהדבר המדהים בתוכנית של משרד החינוך ומשרד המדע, הסתכלות על כל הרצף, מגן הילדים עד סיום התיכון, יצאו התלמידים והתלמודות, עם יכולות שמתאימים אותם לעולם החדש.
אתה אומר שיש לנו דקה בערך, אתה אומר שמה שהם יוצאים אחרי 12 שנים במתמטיקה ואנגלית לא מספיק בשביל זה?
די.
אני חושב שיש הרבה מאוד הקניית ידע, אבל אנחנו רואים שהקניית הידע הזאת לא מגיעה לכל האזורים בארץ ולכל המגזרים בארץ. ויש הבדל מהותי בין הקניית ידע להקניית מיומנויות. ורואים ירידה מאוד גדולה במשיכה של תלמידים ותלמידות עוד בשלבי בית הספר היסודי, בהסתכלות על עולם המדעים, על עולם המתמטיקה, על האנגלית. ואם נפסיק רגע את השיחה מלהסתכל על הידע והמבחנים שהם חשובים, אנחנו חייבים את המהלכים הללו, נסתכל על המיומנויות, ופה נכנסים לנושאים שבוודאי משרד החינוך מבין טוב ממני, לימוד חווייתי, לימוד לאורך החיים וכולי.
יניב, אני מוכרח לשאול אותך עוד שאלה, אבל אתה יודע, זה לא חלום באספמיה קצת, אין מחשבים בבתי הספר, מספרים לנו כבר שנים על מחשב לכל ילד, איך יקנו את הידע והמנויות? איך החלום הגדול זה, אם אין את הקמח? איך תהיה תורה?
רוני, אני חושב שלמדנו הרבה לקחים את תקופת הקורונה, חלקם מאוד קשים וכואבים בהיבט הבריאותי והכלכלי, אבל בזמן ראינו את הדהירה של העולם מבחינת האצה דיגיטלית. אנחנו כולנו משתמשים יותר ביכולות דיגיטליות. אנחנו משתמשים את זה כאנשים פרטיים, ויש גם חברות וארגונים שמאפשרים את היכולות האלו. יש מחקר בארצות הברית שמראה שבמהלך חצי שנה בתקופת הקורונה, השימוש בשירותים דיגיטליים של אזרחים עלה מ-38% ל-58%. זה עלייה דרמטית. העולם הולך לשם.
נכון.
אני חושב שהשאלה עבורנו היא, האם אנחנו רוצים להכין את הילדים והילדות שלנו, להיות אזרחי העולם בצורה כזאת שתיטיב בסוף איתם, אבל גם תיטיב עם הכלכלה והחברה הישראלית, וגם אם נגזר הייטק, אנחנו מאוד נשמח שיותר ילדים וילדות נקנה להם.
יצליחו להצטרף לדבר הזה.
ברור.
יניב גרתי, מנכ״ל אילטל, תודה רבה לך.
תעשו ותצליחו, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
רוני, מוצאי שבת, ערב תשעה באב, כן. היום שלפי המסורת חרב בית המקדש הראשון, גם השני, גם אבל השני. אנחנו כרגע עוסקים...
לא, השני כבר היה מסורת אחרי הראשון.
כן, כן, דבקו במסורת הזאת. כן. שלום וערב טוב לדוקטור ג'ו אוזיאל, חוקר רשות העתיקות.
שלום.
שלום, שלום.
מצאתם קטע מהחומה של... ירושלים בימי הבית הראשון, אותה חומה שפרצו הבבלים כדי להחריב את בית המקדש.
נכון מאוד. רשות העתיקות בעצם מספר שנים כבר מנהלת חפירות במורדות המזרחים של הגן הלאומי עיר דוד, שבעצם מה שייחודי באזור הזה זה שלעומת אזורים אחרים של ירושלים הקדומה, היא לא עוברת בנייה אינטנסיבית בתקופות מאוחרות, למשל הזכרתם את ימי הבית השני, האזור הזה מחוץ לעיר, ולכן היא מביאה הזדמנות לארכיאולוגים לחבור צרידים מימי הבית הראשון. אנחנו חשפנו מספר מבנים למשל, שממש בתוכם מצאנו עדויות לאותו חורבן של 586 לפני הספירה, למשל מבנה ובו כ-12 קנקנים עומדים, ומרוסקים תחת ההריסות של המבנה שקרסו בשריפה בחורבן הבבלי.
למעלה שריפה, אז גם אפשר לתארך בדיוק בבדיקות פחמן 14.
אז קודם כל אנחנו גם עושים תיארוך של פחמן 14, אבל במקרה הזה הכלים מאוד מאוד אופייניים לשלהי תקופת בית ראשון, כי מדובר בקנקנים שעל חלקם יש ידיעות שטבועות בסמל של רוזטה ורדה, ואלו אופיינים ממש לשכבות החורבן של הבבלים.
אבל קראתי שמצאתם קטע חסר של חומה. איך חומה הולכת לאיבוד? זה בכל זאת 5 מטר עובי.
אז אני אסביר. בשנות ה-60 חפרה הארכיאולוגית קטלין קניון קטע של קיר שהיא זיהתה כחומת העיר של שלהי תקופת הברזל, זאת אומרת שלהי תקופת בית ראשון. כ-20 שנים אחר כך הגיע הארכיאולוג יגאל שילה מטעם אוניברסיטה העברית, ודרומה יותר חושף עוד קטע של החומה, שבעצם הוא מתארך לאותם ימים, ובעצם נשארנו עם שני הקטעים הללו, אבל ביניהם פער גדול של שטח שלא היה חפור עד עכשיו. ובחפירות האחרונות בעצם חפרנו את הקטע החסר. והחשיבות של זה, זה שבשנים האחרונות, מכיוון שזה היה מדובר בשני קטעים נפרדים, אז החלו החוקרים
כן חומה, לא חומה, לא היה בית ראשון, כן היה, תנך לא היה.
לא, כולם מסכימים שהיה בית ראשון, וכולם מסכימים.
אולי היה צו הפסקת עבודה שמישהו הוציא, התחילו לפנות משני הצדדים, לא נפגשו, לא?
אז היו כל מיני תיאוריות לגבי זה שמדובר בקירות תמך כדי לאפשר את הבנייה על המדרון.
ועכשיו ובעצם ברור, זה חומה, פשוט נגמר לנו הזמן. נכון. זו חומת הבית נכון. הראשון. נכון, דוקטור נכון. ג'ו אוזיאל, רשות העתיקות, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שנמצא דברים חשובים בירושלים, טוב. בכל נכון. מקום. ערב טוב. זהו, גם התוכנית הזאת הסתיימה. העורך שלנו רבי אבדר, אחרי לשידור אילי קונפלד, עורכים בדיגיטל ירון זאבי ומאור עטה, אחרינו ספורט עם קופמן ואיללי. אתה, יש לך תוכניות מיוחדות לגל החום הכבד?
לצום בתשעה באב.
לצום בתשעה באב, שיהיה צום קל.
צום קל.
תודה רבה, ביי. שבוע טוב.